אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ותודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו כאן בתוכניתנו בשבוע האחרון. עורכת המשדר יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן, שתהיה לכם האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
הכי מפחיד זה הגעגוע, שנוחת עליך בלי להודיע, גורם לך לבכות ברגע הלא מתאים, בדיוק בקופה עם הדברים בסקית. הכי צורב זה רגש האשמה, איך לא היית איתה ברגעי האימה. את המילים הללו כתב העיתונאי שמעון אלקבץ, מפקד גלי צהל, שעבר לביתו סיוון שנרצחה בשבעה באוקטובר. סיוון ובן זוגה נאור חסידים בני ה-23 חיו ביחץ בקיבוץ כפר עזה ונרצחו בביתם. לא רחוק מהם התגוררו ההורים של סיוון, שמעון וענת אלקבץ, ובבתים אחרים בקיבוץ חיו שני ילדים נוספים, נועה וגיא וגם הנכדים. בשעות הראשונות של אותו יום נורא התכתבו בני המשפחה בעודם מנסים לשמור על חייהם, כך עד השעה 11, ואז סיוון הפסיקה לענות. המחבלים שלטו על הקיבוץ ועברו שעות ארוכות עד ששימון, ענת, נועה, גיא וגם ארבעת הנכדים חולצו. גורלם של סיוון ונאור נודע רק לאחר 5 ימים. כמה שבועות אחר כך, האם ענת, פסיכותרפיסטית ומטפלת באומנות, נכנסה לבית של סיוון ונאור ותעדה במצלמה את מראות החורבן. ענת הביטה בכל עיניה וצילמה הכל, את הנורא מכל. שלום שמעון.
שלום ענת.
שלום ענת.
שלום, שלום, בוקר טוב.
ההורים של סיוון. אני רק אומר גילוי נאות ברשותכם, שמעון, אתה היית המנהל שלי בכל ישראל, במעבר שלנו מרשות השידור לתאגיד, וגם לזמן קצר הסמנכ"ל שלי כאן, בתאגיד השידור. אז אמרנו את הדברים.
מודה בעובדות, ואני מקווה שזאת לא אשמה.
שמעון, תספר לי על היד שלך, רגע, על האצבעות שאוחזות בעת וכותבות את המילים לסיוון.
כותב המון שנים כבר, חושב שמאה ימים שהייתי כתב במעריב לנוער, בהתחלה באמת בעת, במחברות, המון. ובשנים האחרונות כותב פשוט מקליט בפלאפון, בפתקים, כותב, מוחק, כותב, ומה שיוצא פשוט שומר. וכך גם כתבתי את געגוע, את לעולם לא עוד.
אז אתה עם האצבעות, מקליט בפתקים, אני גם עושה את זה, אז אני מבינה אותך. אחרי השבעה, ממש מיד, כמה ימים, ממש דקות, שעות אחרי זה.
אני לא, זהו, אני לא יודע, פשוט לא זוכר, אני לא יודע לשים באצבע את ה... בדרך כלל, היו הרבה מאוד שירים גם שאני תמיד כותב למטה, מתי כתבתי. בדיוק עכשיו הסתכלתי על שיר שכתבתי בסוכות, בדיוק לפני שנה בכפר עזה. אני גם כותב את המקום. בשיר הזה אני לא יודע למה לא כתבתי. אני חושב שזה היה במהלך השבעה, או בתקופה שבין השבעה לשלושים. שהיינו בבאר שבע, זאת הייתה תקופה.
ואז אמיר בן דוד הלחין אותו, ושמענו כאן את הביצוע של אייל שכטר, אנשים מוזיקאים שאתה מכיר שנים רבות. וענת, את לוקחת את עצמך ונכנסת אחרי כמה שבועות לבית.
כן.
למקום הנורא מכל. ואת מסתובבת שם, את הולכת במקום הזה שצריך לומר אולי קודש הקודשים, שלי נעלייך או של נעליך מעל רגליך, את מרימה את המצלמה ואת מתחילה לצלם. תספרי לי את על הרגע הזה, את עם האצבעות שלך מצלמת.
כן, כן, אני מצלמת, אני חושבת עם האצבעות, אבל אני יותר מצלמת עם הלב ועם הבטן ועם מה שהעיניים חושבות, מה שהעיניים רואות, ואולי יותר עם מה שהעיניים מתקשות לראות. ואת מגדירה את המקום הזה קודש הקודשים, זה מאוד יפה. הבית של סיוון היה קודש קודשים ממש, עד שנכנסו אליו המפלצות וטימאו אותו, וזה הפך להיות ההפך, ממש ההפך מקודש הקודשים. זה הם פשוט חדרו להם שם לנשמות והשחיתו והרסו וגזלו ושחטו, והמראות היו מאוד 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 קשים. לא מקום שאפשר לקרוא לו קודש הקודשים. אולי היום, ככה במרחק הזמן, גם היום זה חצי שנה, היום לא יודעת, אני קמתי בבוקר, מרגישה שהיום הזה הוא מאוד מאוד קשה לי, יותר קשה לי בימים אחרים. פתאום משהו בזמן הזה ממחיש את את הלא עוד, את הלעולם לא עוד, בטח בכוונה בשיר של שמעון יש את הלעולם לא עוד, זה לא יקרה לנו שוב, ואני היום מרגישה שלעולם לא עוד, סיוון, תשוב. סליחה.
זה בסדר, ענת. אני גם מרגישה שפתחתי את השידור, והקול שלי אינו קולי, אלא הוא שבור, ואני מנסה דקה דקה לאסוף אותו.
אז זהו, אז אני הגעתי לשם... אני הגעתי לשם בערך שלושה שבועות אחרי, ובאמת מה שעשיתי ככה באופן אינטואיטיבי, בלי לחשוב יותר מדי, זה לקחת את המצלמה ולצלם, לצלם, 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 לא, בלי שום איזה ידיעה או תכנון מה אני אעשה עם זה. ואני מאוד שמחה בדיעבד שזה מה שעשיתי, כי באמצעות זה אני איך אמרה לי אחת האימא שכולה, אמרה לי, אני משתתפת בקבוצה לאימהות שכולות של כפר עזה, ואחת האימהות הכואבות אמרה לי שאני מתפלשת בתוך הכאב, בעצם כן. העיסוק שלי זה, אז זה בתערוכות שאני מקימה, בזה שאני מתעסקת בדבר הזה, אז אני מתפלשת בתוך הכאב. אולי זה גם מה שעשיתי שם.
ואת התמונות הללו את מפתחת, מגדילה, ואת מציבה במקום עצמו, בבית של סיוון ונאור, ואנשים מגיעים לשם. זה הופך להיות מין מוזיאון נורא, ואני חוזרת אליך, שמעון, ראיתי שגם ערכת שם אנשים מחוץ לארץ שהגיעו למקום הזה. בין היתר גם, נכון, נציגים מכובדים מהאיחוד האירופי,
האחרון שבהם היה נשיא הפרלמנט האוסטרי, שאני חייב להגיד, לא, אלפי מבקרים הגיעו לבית של סיוון בכפר עזה, וגם מארץ, גם מחול, ולא היה לי כדבר הזה, הוא פשוט התמוטט, התרסק בידיים, והוציא מעליו את כל הפמליה שלו, וביקש להישאר איתי לבד. הוא הגיע לשם עם יושב ראש הכנסת שלנו, עם אמיר אוחנה, וזה היה ביקור מאוד מרגש ומטלטל, ומצאתי את עצמי אחרי שפשוט הבן אדם מתרסק אצלנו בבית, גם הוא חוזר ואומר שאת מה שאנחנו כל הזמן, ענת ואני, ובעצם כל מי שהיגיון בליבו אומר את זה, שהם נרצחו רק בגלל שהם היו יהודים, והוא חזר ואמר את זה, וסיפר על המשפחה שלו, על ההורים, על האבא, על הילדים שלו, ומצאתי את עצמי, ענת הכינה ל-30 כנפיים של מלאכים, איזושהי עבודת אומנות שהיא עשתה ממתכת, כזאת גם המצבה שלהם, ענת הצפה את המצבה, בדמות התמונה האחרונה של נאור וסיוון שהצטלמו כש... כנפיים של מלאכים מאחריהם, זאת הייתה התמונה האחרונה שלהם, ונתתי לו את זה, והוא הבטיח לי שהתבלית הזה יהיה אצלו במשרד, והוא יספר את הסיפור של סיוון, הוא יספר את הסיפור של דור צעיר, הוא יספר את הסיפור של השיבה באוקטובר, ואני חושב שזה מה שחשוב לעשות. ענת בתערוכות שלה, שעכשיו גם התערוכה עברה
לתערוכה
נוספת, עברה לבית ברל.
כן, תכף נדבר על זה. ואנחנו
כן, באמצעות הביקורים בכפר עזה, אנחנו אומרים לכל מי שרוצה לבוא, לבוא, כי זה חשוב, כי כל מי שרואה וכל מי שחווה, לא יוצא מכפר עזה או תבון אדם. וחשוב לנו שאנשים יבואו, וזה כמובן ללא תשלום, ורק פשוט שיבואו ויראו, כדי שיוכלו אחר כך גם להאמין למה שהם התקשו להאמין, שדבר כזה עד היום אנשים מתקשים, חצי שנה עברה, וזה לא יאמן מה שהם עשו לנו, הטבח הנורא הזה. ואחרי שמבקרים שם...
אני רוצה לשאול אותך, כי מגיעים אליך גם אנשים מחול, והנה אישיות כזאת חשובה מאירופה, ואחר כך אתה איש עיתונות, אתה איש תקשורת, ואחר כך אתה עומד מול כל מיני אנשים אחרים שמדברים עלינו, שאנחנו משמידים עם אחר, או שמכחישים מה שעשו לנו. איך אפשר? איך אתה מתמודד עם זה? איך אפשר, איך, אחרי שאנשים היו אצלך בבית, בבית של סיוון, כוונה?
אז קודם כל אני אומר לעצמי שלא כל מי שמדבר בטלוויזיה או לא כל מה שאומרים באולפנים זאת המציאות. זה לא, הם חושבים שזאת המציאות, אבל לא בהכרח זאת המציאות. ולא כל מי שמייצר לעצמו איזה מציאות מדומה, בלי להיות במקום, או בלי להיות במקום החיילים שלנו שעכשיו רק היום, התבשרנו על עוד 4 לוחמים, נכון. קצין ו3 שנהרגו ונוספים שנפצעו. המלחמה היא מתקיימת מרחק של 2-3 קילומטרים מהבתים שלנו. החטופות והחטופים נמצאים במנהרות של החמאס, ואתמול קיבלנו עוד עדות עצובה לזה שמה קורה אם לא משחררים אותם. עדיין 5 מבני כפר עזה, 4 מתוכם, מתור צעיר שנחטפו, עדיין נמצאים שם. זאת תזכורת כואבת לכל מי שאומר אחרת. ומה לעשות? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית שכל אחד יגיד מה שהוא חושב ורוצה.
אני מתכוונת לא רק בארץ, אלא גם להתמודד עם הכאב האינסופי שלכם, להתמודד עם גם הדברים הנוראים, גם שאומרים
מסביבנו
בחוץ לארץ, כן.
כן, הבן שלנו פגש את שרת החוץ הקנדית, הם באו משלחת של הממשלה שם, והם באמת יצאו מפורקים, אבל אחר כך ראית שהם הודיעו על הפסקת הנשק, ועל ההסתייגויות ועל ההצבעה, שהייתה נגדנו באום, אז יש פעמים שאתה מצליח ויש פעמים שאתה לא מצליח, אבל זה לא אומר שלא צריך להמשיך לעשות את העבודה. חייבים פשוט להראות לכולם את מה שנעשה בשבת של השבעה באוקטובר, פשוט חייבים.
וענת, את ממשיכה עם זה, להראות לכולם גם בתערוכה שנפתחה בשבוע בבית ברל, לא יודעת אם תערוכה זאת המילה הנכונה, שוב את הצלומים מהבית של סיוון ונאור, גם מאותו יום נורא, וגם את הצלומים שלהם מהחיים שלהם. הבאת לשם את הדברים, והעמדת אותם שם, ויש שם שיחות שאת עושה עם אנשים. תספרי לנו.
אז בבית ברל, אני יותר בנוחות, אפשר לקרוא לזה תערוכה, כי זה מוצג במקום מאוד יפה, בספרייה המרכזית, מקום נקי, מכובד, גדול, הקירות לא מחוררים, ובחרנו את התמונות, ולקחנו את הבגדים מהבית של סיוון, בגדים של סיוון מהבית שלה, והם עברו דרך מחבסה, והם נקיים ומוצגים שם בצורה מאוד אסתטית. וכן, התמונות קשות, וניסינו להביא את בכל זאת להעביר את החוויה של הבית המחורר בבית של סיוון. אז צילמנו על בד מאוד גדול את התקרה וזה יושב שם. אני עשיתי קולאז' גדול, ממש גדול, הקוטר שלו הוא 2.30 מטר שיושב על הרצפה. שם באמת יש את, גם את החיים הטובים של סיוון וגם תמונות מהשבעה באוקטובר וגם דברים וסיפורים וחוויות באיזשהו אופן גם מהחיים בלעדיה בחצי השנה הזאת. כשהמטרה היא באמת לשבת סביב המעגל המדבר, המספר הזה, ולנסות לדבר כל מיני אוכלוסיות, אפילו מקצוות, של דתיים וחילוניים ו...
תספרי לי על פגישה כזאת שהייתה בימים האלה, הבודדים שכבר התערוכה עומדת.
אז ישבו שם אנשים קרובים שאת הרוב הכירו, ואני יכולה לספר על אחותי שאמרה שיש כאן תמונה של סמלה. מה זה הסמלה הזאת? היא התעניינה במשהו שהיה לה פתאום זר. וסיפרתי לה שבקניון עזריאלי, אחרי השבעה באוקטובר, הוצגה תערוכה של בוגרות של בצלל, אני חושבת, של שנקר בעצם, אני חושבת, של סמלות שבאיזשהו אופן ביטאו משהו מהחוויה של השבעה באוקטובר. ואני בחרתי סמלה שכתוב עליה אל תראה ישראל, והיא גם מאוד יפה. ואמרתי אל תראה ישראל כי אל תראה ישראל, הם נרצחו כי הם יהודים, ועם ישראל הוא עם הנצח והוא ימשיך לחיות למרות ועל אף הכל. וסמלה כזאת יפה שהיא סמלת קלה, סיוון כבר לא תלבש, גם לא נאור. אז זה למשל, זאת למשל דוגמה.
יש גם ענת דוגמה מאוד מרגשת, כשענת הייתה עסוקה בהכנה של התערוכה, ומצאה את עצמה ככה מתיישבת על איזשהו פוף, שבתקרה למעלה יש את הדמיה של התקרה שכולה מרוססת, הגיעו לשם שתי סטודנטיות, אי אפשר לטעות שהן סטודנטיות ערביות, כי אחת מהן הייתה עם רעלה, והם שאלו אם אפשר לשבת, ענת אמרה בוודאי, ובתערוכה יש מיצג של אור, של פשוט מיצג קולי של הסרטונים שענת צילמה, מביאים שם ממש, מביאה שם את התיעוד של, אבל של מה שהיה בכפר עזה, כולל הבומים הגדולים מאוד שנשמעים ברקע, בומים אמיתיים, כי זה מה שהיה באותם ימים. ואחת אומרת לשנייה שוהדה, וענת אומרת, אתם רוצות שאני אסביר לכם? ואחרי שהן מסכימות, אז ענת מספרת, וענת אומרת שתוך כדי זה שהיא מסבירה להם, אחת הסטודנטיות פשוט הערביות קופצת עליה, ומחבקת אותה ומבקשת סליחה, והסטודנטית השנייה משתפת בצער. אז אני חושב שאם מפגשי השיח האלה במעגלי השיח יגרמו לעוד אנשים, לא משנה, יהודים, ערבים, להבין מה באמת קרה שם, ולספר את הסיפור גם לילדים, לנכדים, כי בסוף זה מוצא גם בספרייה של, בספריית ימימה, שהיא ספריית ילדים, שאיך אנחנו, זה נולד כתוצאה מזה שבכלל ענת אמרה, איך אנחנו מספרים לילדים, לנכדים שלנו, שסיוון איננה. הדודה הזאת ש, שהייתה כמו אמא אבזה לכולם, ובאמת בשוטטות שלה בין המדפים שם בספרייה, היא לא מצאה ספרים שקשורים לילדים.
אין ספרים שמספרים, גם לא בעבר, שמספרים על טבח, על אסון כזה לילדים. זה לא משהו שמישהו כותב, כן.
כן, כי פשוט לא היה.
אפילו לעצמנו אין, שימון וענת, לנו המבוגרים כמעט ואין דברים כאלה. יש מהשואה, אנחנו צריכים למצוא את המילים, ואתם בעצמכם הרי מוצאים. ענת, אולי לסיום את גם כותבת, יש לך מחברת ואת כותבת לסיוון עדיין? אמרת כאן
אני
לפני...
כותבת לסיוון כל הזמן. אני כל
חודשים,
הזמן
כן.
כותבת לסיוון. אפילו הבוקר כתבתי לה, האמת שלא חשבתי שתשאלי אותי על המחברת, כן כתבתי הבוקר. את רוצה שאני אקריא משהו מתוכה?
בבקשה, בבקשה.
אבל את יודעת, אני לא זוכרת מה כתבתי. כתבתי זה לגמרי לסיוון, אז אני אתחיל לקרוא, אני לא יודעת אם זה אפילו מעניין. אבל אני מנסה. חמש בבוקר, יום ראשון, שבעה באפריל 24, סיוון שלי. חצי שנה היום, חצי שנה שלא ראיתי אותך, בת שלי קטנה. אני לא מאמינה. רוצה לצעוק, לזעוק לשמיים, סיוון, לקרוא לך. אני צריכה אותך. אתמול היה כאן אדב, הוא מדבר עם אבא, גם איתי, אבל קשה לי להתעניין, כי זה גם לא עניין אותי קודם. הוא מדבר עם אבא על קנייה של איזה בית. ומה שיכול להיות עם הבית הזה בעוד כמה שנים, וואי, לא נעים לי, אני מקווה שנדב לא שומע. אני רוצה להשתתף בשיחה, אני אוהבת כל כך את נדבי, אבל כל מה שעובר לי בראש זה לבקש ממנו להתקשר לסיווני שתבוא קצת, כי אני מתגעגעת. סיוון, איך עשינו את זה? איך עשינו את זה לנו? איך נתתי לך ללכת? זה לא יכול להיות שאת אינך. את לא באה בכלל ואני צריכה אותך. הקמנו תערוכה גדולה בבית בר לזכרך ילדה שלי בספרייה המרכזית. על דלת הספרייה השקופה, בחלק שזז מצד לצד, בכל פעם שמישהו מגיע, יוצא או עובר, הדבקנו את ההזמנה. בהזמנה, בין 4 תמונות ממה שקרה בבית שלך בדור צעיר בכפר עזה, בתוך עיגול קטן, תמונה שלך קטנה, עם הסטייל המיוחד שלך, הקוקיות שנהגתי לעשות לך, שמותחות יפה את השיער לאחור. ואת עם התיק האדום על הגב. המבט שהיה אל הצלם אז, מופנה עכשיו אליי, סיווני, רק אליי, הוא עוקב אחריי. אני רואה אותך מרחוק, אני מתקרבת, עוברת עם הדלת לצד השני, ואת נשארת לעקוב אחריי. אני נכנסת, הדלת שקופה, זכוכית, ואת עוקבת אחריי. את איתי כל הזמן. אני עומדת בין הרבה אנשים, ורואה אותך מסתכלת אליי. השבוע סיווני קמתי מתוך חלום שלא זכרתי ממנו כלום, פרט לחלק האחרון בו. אני מסדרת מקום ישיבה לילדה קטנה, מסדרת לשולחן בפינת חדר, אולי זו כיתה, לפני הקיר כמו קיר שומר, אני מסדרת לילדה שולחן, מושיבה אותה על כיסא ומתכוונת להתיישב על ידה. היא אומרת לי, הילדה, שבי איתי, אל תלכי, תישארי איתי כל הזמן, ואני מתארגנת לישיבה על ידה ממילא. ואני אומרת, אני כאן, יושבת איתך. אני לא עוזבת אותך לעולם, בת שלי.
היי, ענת. ענת ושימון, היקרים מאוד. אני מאוד מודה לכם שככה פתחתם את ליבכם.
תודה, ענת.
ליבכם השוטט ביום הזה, ונחמה רבה שוב כאן, ממני ומכל הצוות שלנו כאן.
תודה,
בתוכנית.
תודה.
חיבוק גדול.
תודה רבה. תודה
לכם, ענת אלקבץ ושימון אלקבץ, שאיבדו את ביתם סיוון אלקבץ. תודה.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
הלכתי השבוע ברחוב קפלן, ועיניה של לירי אלבג, התצפיתנית שנחטפה לעזה, והיא שם, בשבי כבר חצי שנה, הביטו אליי מתוך התמונה שלה שתלויה באמצע הרחוב, תמונה גדולה. וחשבתי עד מתי חייבת אני להביט בה בלירי, וידעתי שעד שתשוב לביתה חייבת אני, וגם אחר כך תמיד חייבת אני, ותמיד חייבים אנחנו. שלום לדודה של לירי, חוקרת הספרות והסופרת פרופסור רוחמה אלבג.
שלום, שלום.
כבר דיברת אצלנו פעמיים בחצי שנה האחרונה, אז אני רק אומר שוב למאזינות ולמאזינים שלירי היא ביתו של אחיך אלי אלבג.
כן.
היא נחטפה מנחל עוז עם עוד 3 חברות של התצפיתניות, החמאס פרסם את סרטון שלהן, ובהמשך מי ששוחרר מהשבי חזר וסיפר לכם שבין היתר לירי גם נאלצה לנקות שירותים ולבשל למשפחה שיוחזקה שם, כשלעצמה אסור לאכול, ואחר כך גם הורידו אותה מתחת לאדמה למנהרה, וכל זה היה בעצם לפני כבר איזה 115 ימים, מאז לא שמעתם, אין לכם מושג, נכון?
כן, אין לנו מושג, אנחנו יודעים, אם אין ידיעה אחרת, אז מבחינתנו היא בדיוק כמו שהיא יצאה מהבית, בריאה, שלמה, מלאת סקרנות, תאבת חיים, אין לי מה לומר, אנחנו ממשיכים לחשוב עליה כילדה מלאה, והיא תחזור עלינו כמה שיותר מהר, וזה אנחנו מחכים, לא רק אנחנו, כל המשפחות של החטופים, של הנפגעים, זה המון זמן, זה מעבר ליכולת שלנו בכלל לקלוט, איך עובר כל יום, ואיך הגענו לחצי שנה, זה פשוט לא נתפס. כשחשבתי היום על לפני חצי שנה, יום לפני כן,
כן.
החיים של של כולנו נראו אחרת, אבל לא, הייתי מעלה בדעתי, שנצטרך להמתין חצי שנה, וכמו שהתחלת את הדברים שלך בהשראה של שיר של דליה רביקוביץ',
בדיוק.
עד מתי נאלצת אני להתבונן בתמונה, אז לצערי הרב, אני רואה את לירי בעיני רוחי כמו שאני זוכרת אותה. עם השמחה שלה ועם הצחוק שלה, והיא אין לה דקה מנוחה. ילדה תוססת ודינמית וממש אין לה רגל דל. ועכשיו רק לחשוב עליה שהיא כלואה באיזושהי מנהרה קודרת, בלי יותר מדי יכולת לזוז. אני לא יודעת ממה יש לה לשמוח, אולי מעצם הידיעה שאנחנו, היא בטוח יודעת שאנחנו לא, בעיקר המשפחה שלה הקרובה, לא נחים ולא שוקטים אפילו לא דקה. אבל אני נאלצת לראות אותה, וזה הדבר הכי נורא שקרה מבחינתי, שאני נאלצת לראות אותה כל הזמן. אני עונדת דיסקית עם התצלום שלה, אבל גם ברחוב, את אמרת שראית אותה בקפלן, אני רואה אותה בגשר רבין, ובכל מקום, אני, בעקב העיסוק שלי, שאני ככה מרצה, אני עכשיו בחולון למשל, במדיאטק, אז שוב התמונה שלה ניבטת אליי, היא כאילו משקיפה עליי מכל מקום, ולא רק היא, כל החברים שלה, אבל לה יש תצלומים מאוד מאוד גדולים, והעיניים שלי נקדות בה, ליד הסופר שבו אני גרה, אז אני לא נעים לי להיכנס לסופר, אני לפעמים הרבה פעמים משתהה, זה נראה כאילו אני איזה מין סערורית, אבל אני לא יכולה להיכנס לסופר כשהיא מתבוננת עליי מהקיר ששמה השכונה ככה עשתה.
וסיפרת לי שכתבת לה ללירי, נכון? כתבתי, אני לא רוצה לראות אותך יותר על השליטים בכל מקום.
אני לא רוצה לראות אותך יותר, בדיוק. אני עוד לא פרסמתי את זה, כי אני, כן. אני כל יום מקווה שיהיה איזה הסדר, וכל יום אני מחכה לאיזה שמועה שתגיע שהיא טובה, ורוצה כמו, לדחוק את, את הידיעה של אני לא רוצה לראות אותך על שלטים, אני לא רוצה לראות אותך ברחוב, אני לא רוצה לראות אותך בסמטה, אני לא רוצה לראות אותך כשאני חולפת באוטובוס מאיזה רחוב נידח, אני לא רוצה לראות אותך אפילו בנצרת. הייתי לפני שבוע בנצרת באיזושהי הרצאה, ופתאום ראיתי את הדיוקן שלה על איזה חנות שם של מאפים, אני לא רוצה לראות אותה באופן הזה, ולחשוב שהילדה הזאת מקור המצחייה, היא כלואה, והמבט שלה הוא המבט הזה, זה המבט של לירי, המלא חום הזה, אבל הוא, בעיניי הוא מבט נוגה, ואתה לא יכול לחלץ אותה, אתה חסר עונים, אנחנו חסרי עונים, אנחנו מתלבטים ומתחבטים, אבל זה, המחשבה הזאת, אני לא יודעת אם מישהו יכול לעמוד עם קומנו, ורק לחשוב שאדם יקר לו, הוא לא מושג, הוא בלתי נגיש, היא לא נמצאת באיזה אשרם באודו, ולא באיזה טיול טרק בדרום אמריקה, היא נמצאת במקום זוועה, הדמיון שלנו גם לא יכול להכיל מה עובר עליה שם. את הזכרת קודם עדות שאימא שלה סיפרה, שהיא הייתה, אימא שלה שירה, שהייתה באיזה כן. בית, והיא בשלה ונקטע, אז זה נראה לי איזה סיפור סינדרלה שאין לו סוף, מין לכלוכית כזאת, שאין לו סוף. לשמחתי, אני לא ידעתי את זה, אני שמעתי את זה כמו כולם, כי המשפחה משתדלת לחסוך גם מאיתנו, אנחנו לא יודעים עליה הרבה פרטים, אני רק יודעת שהיא נמצאת בתוך כוך אפל.
כן. והשתתפת לאחרונה בחוג המקרא בבית הנשיא,
כן,
הרצוג, כן. ודיברת גם שם על לירי. כן. ואז קרה לך משהו גם כן קשה ונוראי, כשזוג הורים שקולים ניגשו אלייך לדבר איתך.
כן, זה היה אירוע שכביכול חגיגי, אבל אני, אין לי חג ואין לי שבת ואין לי שמחה. ודיברתי כמובן עליה בתחילת הדברים, וכולם השתתפו בצער הגדול הזה. אני ראיתי את הצער שהפוך על פניהם. היו שם בית משפט עליון, וכל מיני אנשים טובים ונעימים. ובסוף המפגש הזה ניגשו אל ההורים. קודם כל היו כל מיני הורים של, היו איזה שלושה, ארבעה זוגות של הורים ששכלו את הילדים שלהם, והם ביקשו להצטלם איתי, כי יכול איזה משהו, עדות חיה, שמתוך התופת הזאת יש עוד כמה חיים. אני הייתי איזה סימן של משהו חי עם הדיסקית של לירי, ואז איזה זוג אחד, אני לא אזכיר את שמם, כי לא ביקשתי מהם רשות, הם באו עם התצלום של הבת שלהם שנהרגה. היא נרצחה בנחל עוז, היא הייתה לוחמת, היא לא הייתה תצפיתנית, היא הייתה לוחמת. והאבא הסתכל על הדיסקית שלי, והוא אמר, אני כל כך קשה לי לחשוב עליכם, מה עובר עליכם. אז במין איזה סוג של נחמה, אמרתי לו, אני מבינה שהייתה רוצה להתחלף איתי. ואז הוא אמר לי, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא הייתי רוצה להתחלף איתך. וזה המם אותי לגמרי, שיש אבא שמעדיף, ואשתו הייתה לידו, שמעדיף שהבת שלו תהיה מתחת לאדמה בקבר מתה, ולא להתחלף איתנו. אני פשוט הייתי חסרת אונים, ולא היה לי איזה פתחון פה. ואז שאלתי אותו שוב, את באמת? אז הוא אמר, כן. הוא היה כל כך נחוש, הם היו כל כך אומללים ההורים האלה. המצד שני, הם היו כל כך נחושים, הם לא היו מתחלפים איתנו. ואז הבנתי שמצבנו בכי רע, באמת בכי רע, אם זה המבט שחלק מהאנשים מתבוננים בנו, ומעדיפים ילד מת על פני ילדה שבויה.
אי אפשר לדמיין שחצי שנה והחטופים עדיין שם, ולא המדינה, ראשי המדינה לא הביאו לשחרורם, ועוד אתמול, באחת ההפגנות למען שחרור החטופים, איש דרס. זאת אומרת, עד היום כבר נתקלתם באנשים שמקללים אתכם, ואומרים לכם יאללה יאללה, ואת כל הדברים הנוראים,
ועיקו,
נכון, גם עיקו, עיקו את אחיך, את אלי, ואתמול...
ממש בימים הראשונים.
אתמול אדם נכנס לרכב ודורס מפגינים למען שחרור חטופים. זה בלתי נתפס.
יש אנשים שהם כל כך שטופי מוח, ועוד יש להם איזה זיכרונות ישנים מההפגנה נגד מהמחאות הטראומטיות, שמשכחו שזה גם מדינה שיש בה זכות להפגין וזכות לדרוש מה שהם דורשים. אני לא יודעת אם הם צודקים או לא, יכול להיות שהממשלה הזאת נפלאה.
יש לנו 133 חטופים וצריך לזעוק רגע רגע להחזיר אותם הבית, כל שנייה.
ממש כל שנייה, ולעשות מאמץ, אין מתנות חינם. אין מתנות חינם.
נכון, כן. רוחמה, לסיום, גם סיפרת לי על חלום שהיה לך לפני כמה ימים.
לפני יומיים, שלושה.
כן, את יכולה לשתף אותנו, בבקשה.
כן, ישנתי שינה עמוקה, אני שינה ככה מותשת, ופשוט אין לי איזה מנוחה ושקט, אבל אני שינה עמוקה, אני סוג של בריחה, ואז שמעתי דפיקות בדלת בשתיים בלילה. התעוררתי כדי לראות מה השעה, אני רואה ששתיים ודופקים בדלת, נוקשים על הדלת. וקמתי לפתוח, ואז הכל התערבב לי, זה היה חלום שלי ריבה, ואני רואה אותה, והיא דופקת. אז קמתי לפתוח לה, וזה היה נורא, אני לא הצלחתי אחר כך לעצום עין, ופשוט הלכתי איתה עם הדפיקה הזאת, אני עוד מחכה לדפיקה בדלת הטובה הזאת, שהיא טובה, וממש ראיתי אותה, וכשסיפרתי זה לאמא של שירה, לאמא של לירי שירה, היא אמרה, הלוואי שאני אחלום עליה, ואני אראה אותה, אני לא מצליחה. אבל התפיסה בדלת הזאת, זה התערבב כנראה איזה מישהו גרר איזה פח, או אני לא יודעת מה, וזה נכנס לתוך החלום, וזאת המציאות שאנחנו חיים בה, זה סיוט שכל יום, שגם שאני כבר הולכת לישון, אני לא יודעת מה יהיה. כלומר, אנחנו תתי אדם, ממש תתי אדם, כן. מהבחינה הזו.
כן, אמרת לי שהמשפחה, ההורים והאחים הם צל לגמרי. של עצמם, ועדיין לגמרי. הם קמים כל
אני
בוקר.
אני לא מכירה אותם, הם איזה סוג של גלגול של אנשים.
כן. הם קמים כל בוקר להיאבק, להמשיך להיאבק, כי אין ברירה. אנחנו כולנו צריכים.
יש להם ילדה חיה, הילדה שלהם חיה, ואנחנו צריכים שהיא תחזור, היא וכל החיים, וגם כל המתים לצערנו, אלה שהגופות שלהם נמצאות שם, שיובאו לקבר ישראל בכבוד, כל הכבוד שמגיע להם בעולם, מגיע להם.
פרופסור רוחמה אלבג, תודה רבה שוב על השיחה שלך.
תודה, תודה.
במהרה שיהיה נפטרות וישובו הביתה, וגם לירי במהרה.
הלוואי, פשוט
הלוואי.
תודה
לכם. תודה.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
ראש של אישה טבוע במים ורודים. לרגע אחד זה נראה כזה ציור יפה. עם הצבע הזה הוורוד, וברגע השני רואים את הנורה. זה הציור שציירה לאחרונה רחל רבינוביץ'. היא ובן זוגה הצייר אלי קופילביץ' לא היו בביתם שבקיבוץ דפנה הסמוך לגבול לבנון כבר חצי שנה. לאלי גם נפתחה בימים האחרונים תערוכה גדולה במוזיאון פתח תקווה לאומנות, ושמע גשם אינסופי לתוך כוס נייר שמוצגים בה 40 ציורים שלו על נייר ושתי עבודות וידאו, רבים מהם קשורים במלחמת יום הכיפורים. שלום אלי ושלום רחל.
שלום.
בוקר שלום טוב. רחל, אתם בקריית טבעון כבר זמן רב, נכון? וגם משם אתם אמורים לעבור עכשיו? כי עוד מעט נגמרת לכם הסחירות.
כן, נכון. אנחנו נצטרך לעזוב ככה יומיים לפני ליל הסדר,
אנחנו אמורים בעצם לזכור אחרי כן בעצם לעבור לסאבלט בהרדורף, אבל יש לנו איזה מין חור כזה של 10 ימים שבו כנראה נחזור לחזית.
זה ממש בחזית קיבוץ דפנה.
אנחנו יישוב מפונה, כי אנחנו ממש 2 קילומטר מהגבול, וגם איכשהו יצא שהבית שלנו הוא ממש על הגדר הצפונית של הקיבוץ, אז אנחנו גובלים כזה, יש לנו גם את דרום לבנון וגם את סוריה. יש לנו כפת דור.
ומותר לכם בכלל לחזור הביתה במצב כזה? את אומרת, אני אהיה 10 ימים בבית, איך?
אני
כבר מבוהלת מזה.
כן, גם אני. בעצם התראות שאנחנו מקבלים בוואטסאפ הקבוצתי של היישוב הן לא לחזור, וכמובן שלא מי שחי בבית על הגדר. אז זה לא מומלץ, ואנחנו ננסה ונראה מה קורה ואם אותי ברירה. כי
אני יודעת שהמדינה צריכה לדאוג לך ולאלי?
כן, אז תראי, יכול להיות...
או שאני לא יודעת.
לא, יש בזה הרבה דברים מורכבים, גם נניח מקומות שכבר מלאים, וגם בחירות שלנו, נאמר, כבר מההתחלה בחרנו איך שברחנו בעצם, או פוננו גם כן בצורה די הזויה, תרצי, אני אגיד את דעתי על זה, אבל... לא הלכנו לבית מלון. אני לא יכולה לומר שאני מצטערת על זה שלא הלכתי לבית מלון. ככל שהזמן נוקף, אנשים מבינים איזה דברים קשים קורים שם. אז נכון לעכשיו זה גם לפני פסח, אז אין כל כך סיכוי, לא בסאבלטים, הכל מלא בפסח. כאילו אנשים בתזוזה, המדינה.
רחל, תספרי לי על הציור הזה. אני פה, הם מולי, שמתי הפנים שטובעות פסח, פנים הפוכות בתוך המים.
אני לא ממש יכול, הם מאוד טריים, אז אין לי את מרחק הזמן, אבל אני כן יכולה לומר שכבר בתחילת המלחמה, ככל שנודעו יותר ויותר זוועות הדרום, והפחדים צפו לי של כל המלחמות שבהן אני נולדתי בקיבוץ דפנה, גידלתי את הילדים שלי בדפנה, ואני לכאורה מתורגלת במלחמות, אבל זה איכשהו טרף את כל הקלפים, ודברים מאוד קשים הציפו. לפני הסדרה הזאת שאני עובדת עליה עכשיו, הופכת להיות סדרה של הדמות, כאילו הדיוקן הנשי שטובע, אז באמת ציירתי סדרה גדולה מאוד של שלגים וגולגלות, שם ממש, ממש, ממש כאילו נכנסתי חזיתית במוות, ועכשיו קורה לי משהו שמאפשר לי כאילו לנשום, אבל גם להרגיש את החנק, וזה משהו שכנראה קורה בציורים האלה, ציפה שהיא גם טביעה, ניסיון לנשום שהוא גם חנק, וזה פחות מפוקס לי, הדבר אחד כמו איזושהי תחושה, קיומית שהדבר המתמשך הזה גורם, כי הכירות הזו והזוועות האלה שמצטברות הופך להיות מועקה כזאת שקשה מאוד לדבר אותה, אבל איכשהו כשאני אגשת לצייר זה קורה, ואני מרגישה שאני מצליחה לגעת בדברים וגם באיזשהו אופן להיות בכמה רגעים של כאילו נחמה, אני לא יודעת.
כן, זה מה שהציור עושה. זאת אומרת, שוב, האומנות, בוודאי העשייה יכולה טיפה להעמיד אותך וגם אותי כמי שצופה בציורים האלה, שיש בהם גם יופי וגם הנורא מכל. אני חושבת שרילקה המשורר אמר פעם שהם לפעמים דרים ביחד, הנוראות והיופי. אלי, לך יש תערוכה. במוזיאון פתח תקווה, תערוכה גדולה עם הציורים שלך, שרבים מהם גם חוזרים שוב ושוב לימי המלחמה הקשה שלך כחייל בחזית הסורית ביום כיפור והזיכרונות הקשים, אתה בכלל שמח בתערוכה הזאת? בימים האלה?
הרפלקס שלי בתור צייר זה שמחה גדולה, אבל כבן אדם שהוא לפעמים נפרד מהצייר ולפעמים עם אותו דמות, אז אני די כאילו, אני בהלם מכל מה שקרה. אני בהלם מזה שזה קרה כמעט באותו יום, מבחינת התאריך, 6 לאוקטובר, 7 לאוקטובר.
כן.
ההרגשה שלי הייתה, לא נעים לי להגיד את זה, שעבורי זה היה סוג של ריפוי בהלם, מהזיכרון של מלחמת יום כיפור. מה שקרה עכשיו, היה כל כך מזעזע, שפשוט השכיח ממני, או ביטל את זה, או...
זאת אומרת, באופן אבסורדי, זה מה שקרה עכשיו, זה כאילו מוחק את, את כל הפצעים וההלם שאתה מצייר ובאומנות שלך כבר 50 שנה.
כן, אני לא הייתי רוצה להגיד שאני בהלם 50 שנה, אני כן. גם די טוען בעצמי שאני לא איזה קורבן של טראומה או פוסט טראומה או שתיהם, כי אני צייר ויש לי צייר זיכרונות של אדם צעיר, מאירוע שהוא פשוט אירוע מטורף, וכל אדם בגיל 20, ואני איכשהו מתעסק איתו, אבל אני לא שהחיים שלי משובשים בגללו.
כן.
ואנחנו בשמה אירועי, אבל זה לא.
תסביר לנו מה זה השם של התערוכה, גשם אינסופי לתוך כוס נייר.
זה תרגום מאנגלית של שורה משיר של הביטלס, קרוס ויוניברס. חיפשתי, הייתי צריך לחשוב על שם, ובאופן אקראי נכנסתי לשיר הזה, למילים שלו, אני לא זוכר למה, והשורה הזאת התחשה אותי, כי מצד אחד היא שורה מאוד טעונה, מצד שני היא חסרת משמעות, היא חד פעמית, היא כל סמייר, כן? היא כאילו שם שתתה לנובלה.
כן.
אבל היא גם מאוד טעונה, טעונה מפני שה... הנפש האנושית היא רואה משפט והיא לא יכולה להיות אדישה כלפיו, אז היא נוטה להתאים אותו במשמעות.
ואתה שב ומצייר זיכרונות מן המלחמה, אגב, לצד כל מיני ציטוטים גם של הרבה הרבה אומנים שאתה מאוד אוהב, וגם יש להם, אתה מרפרף אליהם ככה בתוך הציורים שלך, אתה מצייר על נייר, אני מתבוננת בציורים וזה נראה לי כמו איזה יומן, יומן של אלי קופילביץ' שתלוי על הקיר ואני צופה בו במוזיאון. תודעה של אלי.
נכון, כאילו התודעה, כאילו הקופסת המוח שלי נפתחת ונפרסת על קירות של הגלריה, אפשר להגיד את זה. אבל אני לא הייתי אומר שאני מצייר את ימי המלחמה. אני מצייר מה שיש לי בראש או בנפש.
בראש, כן.
יותר בנפש, כאילו הראש זה קופסה מכנית כזאת. אני מצייר דברים, וגם בצורה מודעת, לפעמים לא מודעת, אני מזכיר דברים שקשורים למלחמה, אבל לא בצורה ישירה, כי לא בתור קורבן שצריך אוי והזמיר מה שעשו לי, והחיים שלי נעשו, לא. כמו אני אומר לעצמי, כמו שהמלחמה ניצלה אותי, אני מנצל אותו בחזרה, אני משתמש בדברים שלה.
ומה זה השמות של אומנים רבים שאתה שוב ככה גם נועץ אותם? יוקו אונו, לורי, דלטון ג'ון, ניק קייב, מיק ג'אגר, מרינה אברמוביץ', גרארד ריכטר, ועוד רבים, מרק רוטקו.
זה קשור יותר לנידחות הגיאוגרפית של רחל ושלי, בקיבוץ דפנה. במשך שנים רבות מאוד, לא זכינו לתשומת לב. בעיקר אני חושב בגלל הריחוק הגיאוגרפי.
כן.
מי שלא נמצא בתוך, כבר יודע שלא בתוך הביצה, אז באמת אני צמח.
בדיוק.
ואני ממש, הגנרטור שלי זה היה אנרגיה של מרמור. שלא רוצים אותי, ואז אני הכנסתי את עצמי לסצנה של עולם הסגור, זמרים, ציירים, פילוסופים שלא קראתי מילה. אגב, הזמרים גם כן, אני כמעט לא מכיר אותם, אני פשוט אוהב את התנועה שהם עמדו בו. אני מצייר אותם מהטלפון, הטלפון שלי זה הסמארטפון, כן?
כן.
מסתכל בגוגל או במשהו, חפש תמונות, ואז אני צייר את הצייר או ציירת, ואז אני מרגיש...
שייך.
אני מכניס את עצמי לעולם, לא רק צייר, אני מכניס את עצמי לעולם של המפורסמים, של הזוהרים.
כן.
קצת מצחיק, אני יושב לי ב...
כן, זה בכלל מצחיק. אתה יושב בדפנה, אתה מחפש את העולם של הזוהר, ועוסק בחומרים קשים מן המלחמה. אני חוזרת אלייך, רחל, את גם מרצה במכון לאומנויות בתל חי.
כן.
מה קורה שם בימים האלה? את מלמדת בכלל? והמוסד גם סגור והכל בזום?
אנחנו, המכון לאומנויות, כמובן השיעורים הסדנאיים לא יכולים להתקיים בזום. אנחנו נתחיל בקרוב במתכונת חירום כזו, מפגשים במקומות שונים בארץ, וזאת מכה מאוד קשה.
זאת אומרת, עד היום לא עשיתם, כבר חצי שנה, יש כבר מקומות שכבר כן עשו כל מיני מכללות או אוניברסיטה.
לא, יש חלקית, יש קורס, יש קורס שכן מתקיים, גם בזום וגם במפגשים, ועכשיו אנחנו, אני במחלקה לאומנות אמורה ללמד את שנה ב' קורס, וללוות את הפרויקטים, פרויקטי הגמר, בהנחיה. אז הדברים האלה באמת ניסינו לדחות אותם כדי למצק איזושהי תוכנית מותאמת. ואני יכולה להגיד שהפגיעה היא מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אומנות זה דבר תהליכי, וכשקוטעים אותו לכל כך הרבה זמן, המפגשים הם בנויים מאוד על קשרים אישיים, וזה לא פשוט. זה לא פשוט מה שהמכון אומנות עובר עכשיו. ואנחנו מקום שהיה ממש בצמיחה מטורפת. אנשים הגיעו מהמרכז המון, דווקא לאזור הנחלים, הירוק והיפהפה ללמוד אומנות. גם מתקשר למה שדיברנו קודם על הציור, בעצם שרק עכשיו מתחיל לצוף לי חזרה בתוך הציור המים, שזה משהו שאני המון מתעסקת בו, והנחל, נחל עדיין, הוא חוצה את קיבוץ דפנה ומקיף אותו, ויש לו באמת כוח מחשף ומרפא עבורי, ואני חושבת עבור הרבה אנשים. אצלי בציור זה דבר מאוד מרכזי.
ואת מדברת, כן, שוב, המים, ואת מדברת גם על הקושי עוד הפעם ליצור בכל זאת רחוק. אבל אלי, אתה גם סיפרת למיכל שטורחן בשיחה מקדימה, שגם בקריאת טבעון אתה מתקרב קצת יותר מה שנקרא אל הציביליזציה. גם יש יותר תרבות, יותר מוזיאונים, גם כבר, גם אגב סביב קריית טבעון והעמק ויותר קרוב לתל אביב, גם יש יותר רופאים. אפשר להגיע בכמה דקות לרופא ולא ננסוע 3 שעות.
כן, הרגע הייתי אצל אחד.
אוקיי. רק בריאות אני מאחלת לך, כן, אז. אז החלטת גם לראות את הצד הטוב בפליטות.
נכון,
כנראה
זה משהו באופן שלי. אני נהנה מהרע. אני יכול להוסיף משהו שנייה בקשר לציורים שאנחנו מציירים כאן, בטבעון.
כן, כן, בבקשה.
אני לפחות, אני מצייר בפנקסים ובארטליינים כאלה, אני מרגיש כאילו אני מעניש את עצמי, אני משתמש באמצעים דלי, בגלל שאני לא בסטודיו.
כן.
וגם הציורים
הם... מעניש בעין.
בעין, כן.
כן.
וגם... הציורים הם די הם גולמיים כאלה, הם מרושלים, כביכול גם כן, בגלל שאני לא בבית, ובגלל שאני מלחמה, ובגלל שאני כולם רע, אני מרגיש כאילו לא נעים לי לעשות ציורים שהם יפים, או שיש להם איזה משהו מהיר, וזה גם צבעים קודרים, וגם ציורים מחורבנים כאלה קצת. וזהו, זה בקשר לטבעון.
רחל צריך להשיג לו מיד איזה יחסי ציבור אחרים.
כן, כן, או משהו, קטלני.
כן. טוב, אנחנו כמובן נגיד למאזינים ולמאזינות שהציורים שלך מאוד מיוחדים. אגב, ממש באמת, במלאת 50 שנה ליום מלחמת יום הכיפורים, בתחילת אוקטובר נפתחה תערוכה במרכז ההנצחה בקריית טבעון, ושם הופיעו עבודות שלך, וגם סרט וידאו, גם לצד עבודות של משי קופילביץ', הבת שלכם, שהיא גם מאיירת וציירת. כן.
אנימטורית.
רחל, רצית לומר משהו? כן.
שבאמת הדבר לקח קצת זמן, היו איזה שבועיים של טלטלה וכמובן איבוד אוריינטציה, אבל אני ממש זוכרת את זה, עכשיו אחרי שבועיים שאמרתי לאלי שאם אני לא מתחילה לצייר אני מאבדת את עצמי, וגם ככה כבר זה התחיל. ובאמת קנינו בלוקים קטנים, ואני קניתי ערכה פצפונת כזו של צבע מים מכל אחד, והתחלנו לצייר, ובהכניס איזה מין הטקס הזה של הציור וההתמקדות הזאת שלנו בעצמנו, כל אחד בעצמו, בתוך כל הבלבלה היינו פה חמש נפשות, כי גם ילדנו הבוגרים מפונים.
כן.
היה משהו מאוד משמעותי בחזרה הזאת, הציעו בלי סטודיו, בלי שיש לך את המקום שלך להיאבק כזה, ופתאום להרגיש את הנשימה שזה נותן. אני גם הייתי ממשיכה בלילות עוד לתוך איזה מין תהליך מדיטטיבי כזה שאסף אותי וריכז אותי, ואני בדרך כלל עובדת גדול. אלי באמת עובד על הפורמטים האלה כבר הרבה שנים, אני בדרך כלל עובדת יותר גדול. והיה פתאום משהו בריכוז הזה שריכז גם את הצבעים, הם הפכו להיות יותר ארסיים ויותר מרוכזים. התחלה לי מאוד קשה עם הקטן, אבל פתאום הבנתי את המשקל הסגולי שיש לו לציור הקטן הזה, ואני יכולה להגיד שזה קצת, אני קוראת להם חשיכה נראית, כמו באמת...
כמו הספר של ויליאם סטיירון, כן. על הדיכאון.
נכון, זה ממש זה, והתחלתי לסבוע בעצם הזה שחור, ופתאום הכל נאבד לי, ודבר שם נורא יפה על המצב הזה שאתה מאבד אוריינטציה, אתה מתחיל לחפש דברים. הדיכאון מכניס אותך לאיזה מצב היסטרי כזה, של כל הזמן לחפש דברים, כל הזמן נאבדו לי דברים, המשקפיים, והיתרון, והזה. וגם היינו עם טרולי קטן וכמה סקיות, וכל הזמן הכל התברדק, והרגשה שהעולם הולך לחרב. ופתאום כזה היה לי ברור שמה שאני עושה, כל הסדרת ציורים הזאת היא חשיכה נראית, ממש מתמודדת עם לראות את החשיכה הזאת.
ולוואי שהיא תהפוך לאור נראה. אלי, לסיום, עוד מילה על התערוכה, על הגשם האינסופי לתוך כוס נייר במוזיאון פתח תקווה.
כן, מוזיאון פתח תקווה, מי שלא שם לב. ממש הייתי רוצה שאנשים יבואו, וביום שישי הקרוב אני גם יהיה שם בין 10 ל-2, מי שרוצה לדבר עם הצייר. כן, היא תערוכה שמתפסקת בעבר ובאופן מוזר גם בהווה.
באופן מוזר, ואני מאחלת לכם שתשובו במהרה לבית בקיבוץ דפנה, ולך לשוב אל המים, רחל. תודה רבה לכם, הציירים, רחל רבינוביץ' ואלי קופילביץ' מקיבוץ דפנה. תודה לכם, להתראות.
תודה
ועד כאן הסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ערך את המשדר יאיר ברף על ההפקה מיכל שטורחן, וכאן אני באולפן ענת שרון בלייס. תודה שהייתם איתנו במסע שכולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם מאזינות ומאזינים. האזינו לכאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.